יצחק דוד גרוסמן.
מזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון. פרשתנו פותחת במילים אלה: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן בחצרות ודי זהב. אומר על זה רש"י: אלה הדברים הם דברי תוכחה. ומנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני הקמו הקדוש ברוך הוא. לפיכך סתם את דבריו משה רבנו וזכירם ברמז. למה? מפני כבודן של ישראל. למשל, שהוא אומר במדבר, הכוונה היא בשביל מה שכיסו במדבר, שאמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, בשביל שחטו בבל פאור. מול סוף, שחטו בים סוף. שאמרו שכפי שכתוב, ויאמרו על ים, בים סוף. בין פרן, בין תופל ולבן, שטפלו על המן, שהוא היה לבן. אמרו נפשינו קצה בלחם הקולקל. פרן המרגלים, חצרות מחלוקת קורח, די זהב העגל. על כל פנים, הוא הזכיר את כל המקומות שבהם חטו עם ישראל. אומר על זה השל"ה הקדוש, שאנחנו לומדים כאן איך אדם צריך להוכיח את זולתו. כשבא משה רבינו להוכיחם, הוא לא אומר להם את החטאים שהם עשו במפורש. עשיתם עגל, פגעתם בעניין של האמן, מחלוקת קורח. הוא לא אומר להם מה הם עשו. אלא מה? הוא מזכיר את המקום. ולא רק שהוא לא אומר להם דברי תוכחה בפנים, כמו שאומרים, הוא עוד קורא להם אנשים חכמים ונבונים וידועים. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. זאת אומרת, הוא קורא להם עוד חכמים ונבונים. מה אנחנו לומדים מכאן? כשאדם הוכיח את השני, שלא יגיד לו בפנים שהוא כזה וכזה ויבייש אותו, אלא גם בזמן שהוא מוכיח שיכבד אותו. כמו ששמעתי פעם על מה שכתוב במשלי ת' אל תוכיח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויבך. זאת אומרת, כשאתה מוכיח את האדם, אל תגיד לו שאתה לץ. אל תגיד לו גברים קשים בגלל שהוא ישנא אותך, הוא לא יקבל את הוכחה. אלא מה? תגיד לו אתה חכם. ואם אתה חכם, איך אתה עושה דברים כאלה? ואז הוא יאהוב אותך, הוא יקבל מה שאתה אומר. האדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, שהייתי קרוב אליו, כשהיה רוצה להעיר למישהו ולהוכיח אותו, היה אומר, חכם, חכם. כבר הבינו שהוא כועס על משהו שהוא עשה. וגם כשהוכיח לעצמו, היה משתמש במילים האלה. פעם הוא היה בחמי זוהר, כי הוא סבל מאוד ממחלת האור, והיה זקוק למעיינות שם. ואז הכל עוד היה שם בקרוונים, ואני הייתי בקרוון אחד שקיר של עץ הבדיל בין החדר שלי לחדר של האדמו. באמצע הלילה אני שומע את הרב אומר, מדבר אל עצמו, חכם חכם, תקום כבר, תקום, ישנת מספיק, צריך לעבוד את השם. זה מה שמלמד אותנו משה רבנו. אפילו שאתה מוכיח, תיזהר בכבודן של ישראל. מאזינים יקרים, משה רבנו עומד ימים ספורים לפני מותו. הוא מכריח את ישראל על החטאים הידועים ומפורסמים. חטא המרגלים שעליו נגזרה מיטה לכל דור המדבר. חטא העגל הנורא, שעליו אומרים רבותינו שכל הפורענויות שבא לישראל, הכל בא מאותו חטא האבן, העגל. ואף על פי כן, נזהר שלא לפרט את החטאים במפורש, הכל ברמז, כדי לא לבייש את ישראל. וזאת אף על פי שכל כך חשוב להוכיח, ויש מצווה להוכיח, אבל בכבוד. מכאן אנחנו לומדים את גודל מעלת כבוד הבריות והחיוב להיזהר בזה. ולא רק בכבודן של כלל ישראל צריך להיזהר, אלא בכבודו של כל אחד ואחד, יהיה מי שיהיה. אפילו האדם הכי ירוד צריך להיזהר בכבודו. ואת זה אנחנו לומדים מהסיפור של קמצא בר קמצא, שמובא במסכת גיטין. הסיפור הוא שהיה יהודי שהיה לו ידיד שקראו לו קמצא, והיה לו שונא שקראו לו בר קמצא. היהודי הזה עשה מסיבה גדולה, הזמין לשם אנשים חשובים, ושלח את השמה שלו עם ההזמנה להזמין את ידידו קמצא. והשמש הזה טעה, ונתן את ההזמנה לבר קמצא, שהוא השונא. באמצע הסעודה, רואה בעל הסעודה שהשונא שלו בר קמצא נמצא, ניגש אליו ואמר לו, מה אתה עושה פה? אתה הרי שונא שלי. עונה לו בר קמצא, הזמינו אותי. אומר הבעל הבית, לא ייתכן, זה טעות, אני מבקש ממך שתעזוב מיד את המסיבה. עונה לו בר קמצא, אל תבייש אותי לעיני כולם, אני מוכן לשלם את כל מה שאני אוכל ושותה, רק תשאיר אותי כאן. עונה לו בעל הסעודה, אני מבקש ממך לצאת. עונה לו בר קמצא, אני מוכן לשלם את החצי מההוצאות שעלתה הסעודה. עונה לו בעל הסעודה, אין על מה לדבר, בבקשה תצא מיד. אומר לו בר קמצא, אני מוכן לשלם את כל הסעודה, העיקר שלא תבזה אותי לעיני כל. כאן תפס אותו בעל הסעודה, הרים אותו והוציא אותו החוצה. אמר בר קמצא בליבו, הרי כאן ישבו חכמים ואנשים חשובים, הם ראו את הכל, ואף אחד לא קם למחות, אף אחד לא אכפת לו שביזו אותי, אני אתנקם בהם ואני אלשין למלך רומי על היהודים שמרדו בו. עשה מה שעשה והגיע למלך רומי, והעביר לו מידע, כאילו מידע סודית, שהיהודים החליטו למרוד במלך. שאל אותו המלך, אתה בטוח במה שאתה אומר? עונה לו בר קמצא, אני אוכיח לך. תשלח קורבן ממך להקריב אותו בבית המקדש, ונראה אם הם יקריבו אותו. שלח המלך עגלה בריאה להקריב אותה קורבן בבית המקדש. בדרך עשה בר קמצא מום בשפה העליונה של העגלה, שלפי דת חכמי הגויים זה לא נקרא מום, ולפי דת ישראל זה מום. כשהביא בר קמצא את הקורבן לבית המקדש, הם בדקו את הקורבן ומצאו את המום, ולא היו מוכנים להקריב אותו אפילו שזה קורבן של המלך. ואז הוא בא למלך ואמר, אתה רואה, הם לא מוכנים להקריב את הקורבן שלך, כי הם החליטו למרוד במך. ואז החליט מלך רומי להחריב את בית המקדש. אומרת על זה הגמרא בגיטין זין, אמר רב אלעזר, בואו וראי כמה גדולה כוחה של בושה. כמה גדולה כוחה של בושה להחריב, לקלקל, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו. הרי במציאות הקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא למטרה שהוא רצה להחריב את בית המקדש, להוציא את עם ישראל בגלות. איך זה? זה בא מזה שהם ביזו אותו, שאף אחד לא מחה. על מי מדובר פה? מדובר באיש מושחת, מלשין, רודף את עם ישראל. אף על פי כן חס הקדוש ברוך הוא על כבודו שפגעו בו, והבושה שלו בקה רקיעים, והיא גרמה שהחריבה את בית המקדש. מסופר על הגאון רב אביגדור אלברשטם, זכר צדיק לברכה, הוא היה אחיו של הדברי חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו, שהוא שבת אחד באיזה עיירה, מתארח בביתו של אחד מנכבדי העיר. המנהג שם בעיר היה שבשבת בבוקר הבעל הבית מגיש לאורח את סיר החמין, והאורח מחלק את זה לכל המסובים. כשהגישו את סיר החמין לרב אלברשטם, טעם מהתבשיל והמשיך לאכול עד שגמר את כל הסיר. הוא לא השאיר מאומה לבני הבית, ושאל אם יש עוד במטבח עוד, אולי נשאר עוד קצת. כשענו לו בחיוב, ביקש גם את זה, והוא גמר את הכל, לא השאיר טיפה. כולם התפעלו והיו בטוחים שיש כאן כוונות רוחניות עמוקות, מדברים כאן על צדיק גדול, אם עושה דבר כזה יש כאן איזה סודות. כעבור זמן התגלה פשר הדבר. התברר שהמשרתת טעתה, ובמקום לצקת שמן בחמין היא טיבלה אותו בנפט. וכשהרב טעם, הרגיש מיד את טעם הנפט. והיות שהרב הבין שאם הדבר הזה יתגלה, יפטרו את היהודה, את המשרתת המסכנה הזאת. ולכן החליט לעשות את המעשה שעשה, ואמר לעצמו, מוטב שיחשבו שאני זולל וסובה, ובלבד שלא תיפגע משרת את האומללה הזאת. וזה היה הסוד העמוק הרוחני בחמין. זכיתי ללמוד אצל הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. סופר עליו שפעם הוא הוזמן לבית המשפט. הוא ראה את המכתב מבית המשפט, הוא לא ידע על מה מדובר. כשהגיע לבית המשפט התברר שיש שטר חוב שהוא חתום עליו כערב, והוא הלווה לא שילם, אז המלווה קרא לו לבית משפט שיחריך אותו שישלם כערב. כשהגיע לבית משפט הוא נוכח לדעת שהחתימה היא זויפה, ובחיים לא היה ערב, בחיים לא חתם, זה פשוט מזויף. אבל כדי לא לבאש את הבעל החוב הזה שעמד שם, הוא ראה את הבעל חוב משפיל את עיניו מרוב בושה שהולך להתגלה הזיוף, ובר יסתכל עליו, החליט להודות, והוא ביקש מהשופט שיוכל לפרוע את השטר בתשלומים חודשיים, ושילם את זה בכמה שנים, את החוב, ובלבד לא להלבין את פניו של האדם. ואותו דבר אנחנו מוצאים בתורה, שמיד אחרי שהאתון הוכיח את בלעם, האתון מתה. אומרים חז"ל, למה היא מתה מיד? כדי שלא יצביעו על האתון המיוחד, נגידו, הנה האתון המיוחד שפתח את הפה ודיבר והוכיח את בלעם. ואף על פי שהיה יכול להיות קידוש השם הכי גדול, להוכיח, הנה יש בורא עולם, האתון הזה דיבר, הוכיח. ומכל זה מחשש לכבודו של בלעם, שלא יצביעו, הנה האתון הזה של בלען שהוכיח אותו, המית השם את האתון. וכך אומרים לנו חז"ל במסכת בבא מציע, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ידוע הסיפור עם מר עוקבה, שהגמרא בכתובות מספרת שהיה לו שכן עני מכובד, והוא ידע שהוא עני, וכדי לא לבייש אותו היה כל בוקר עובר ליד הבית שלו ומשחיל לו מתחת לדלת מטפה עם כסף. יום אחד השכן הזה החליט לחכות לפנות בוקר לרגע שישימו את המטפה כדי לראות מי שם לו את זה. באותו רגע שאני פתח את הדלת, מהו כבר היה בחוץ עם אשתו, התחילו לרוץ, ובדרך רצו להחביא את עצמם שלא יראה השכן, נכנסו לתוך תנור, תנור חם. וכל כך למה? כדי שהשכן לא יתבייש כשיראה אותם. ומזה אנחנו עוד פעם לומדים, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מאזינים יקרים, בימים אלה שאנחנו נמצאים ימי בין המצרים, מתקרבים לתשעה באב, שחז"ל אומרים לנו שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, עלינו להתחזק באהבת חינם. עלינו להתחזק לאהוב אחד את השני ולכבד אחד את השני. ואפילו שצריכים לשלם על זה תשלום ותשלום יקר, נוח יותר לעשות את התשלום הזה ממה שלסבול לנצח שפגעתי בחברי. ואם אנחנו נתאחד כולנו ונשמור על כבוד חברנו, אז יתקיים בנו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. מאזינים יקרים, פרשת דברים נקראת בכל שנה בשבת שלפני תשעה באב. ההפטרה בשבת זו נפתחת במילים חזון ישעיהו. לכן נקראת השבת שבת חזון. הפרשה וההפטרה יש בהם רמזים לעניין הזה של חורבן בית המקדש. אחד הרמזים שקוראים בפרשה שמוזכר שם חטא המרגלים. בתוכחה של משה רבנו לעם ישראל הוא מזכיר את אותו לילה שבני ישראל בחרו בעקבות המילים שהמרגלים הביאו מארץ ישראל. מתי זה היה הלילה הזה? זה היה ליל תשעה באב. כך אומרת הגמרא במסכת תענית. ובעקבות אותו בכי חינם כל הלילה, נגזרה עליהם בכי לדורות. כפי שמשה רבנו מזכיר את החטא הזה, הוא אומר, ותרוגנו בעוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. עם ישראל בחרו, ומה הם אמרו? בשנאת השם אותנו. שומעים? שנאה? בגלל המילים האלה נגזר עלינו לומר בלילה הזה את מגילת איכה, שאיכה נפתחת במילים איכה ישבה בדת העיר. ראשי התיבות של המילים האלה, איכה ישבה בדת העיר, זה איבה, שנאה. בגלל המילים האלה, אתם יכולים להוציא מילים כאלה אחרי שראיתם בעיניכם את האהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל? אהבה שבאה לביטוי בניסים הגדולים שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים, בקריאת ים סוף, במדבר. הרי האמת הוא הפוך. מתוך האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא שינה את כל הטבע. וכך מזכיר רשי, מדגיש על הפסוק בשנאת השם אותנו, אומר רשי, והוא היה אוהב אתכם. ולכן, כדי לתקן את החטא הזה, צריך להתבונן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואפילו בתוך הגלות הוא אוהב אותנו. והשבת הזאת, שבת חזון, מראה לנו את זה. איך? מובא על ידי החסיד הידוע רבי הלל מפריץ', זכר צדיק לברכה, הוא מביא את זה בשם רבינו הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו. פירוש מעמיק על משמעותה של שבת חזון, שבשבת זו מראים לכל יהודי ויהודי במחזה מרחוק את בניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. ורב לוי יצחק מביא על זה משל. משל לאבא שתפר לבן שלו בגד יקר מאוד. אך הבן לא נזהר וקרא את הבגד. חזר האב ותפר לו בפעם שנית בגד יפה כקודמו. אולם גם הפעם הבן לא נזהר וקרא את הבגד. כשראה האב את ההתנהגות של הבן שלו, מה הוא עשה? תפר לו בפעם שלישית בגד יקר, אבל הוא לא נתן לו את זה. ומפעם לפעם מוציא את הבגד ומראה אותו לבנו, ומבטיח לו שאם הוא ישפר מעשה בהתנהגותו, הוא יקבל את הבגד. ובדרך הזו, האב המתכוון להרגיל לבנו שישנה דרכו לדרך הטובה. הנמשל הוא, הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו נתן לנו את הבית מקדש הראשון, ובעוונותינו הבית מקדש נחרב. לאחר מכן נתן להם את הבית מקדש השני, ושוב עקב ההתנהגות שלנו נחרב. על כן, הקדוש ברוך הוא הכין את הבית מקדש השלישי, אבל הוא לא נתן לנו את זה. ומדי שנה בשבת זו, שבת חזון, מראה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את הבית מקדש השלישי, כדי לעוררם לתקן דרכיהם ומעשיהם עד שיהיו ראויים לזכות בבניינו. מאזינים יקרים, נשאלת השאלה, מי זוכה לראות את המחזה הזה של בית המקדש השלישי? אם הכוונה היא הצדיקים, הרי לא הושגה המטרה. הרי אמרנו שהמטרה היא לעורר אותנו לחזור בתשובה, לתקן את המעשים. הצדיקים לא צריכים להתעורר. ואנחנו שצריכים לתקן לא רואים את המחזה. ואם כן, איך נשיג את המטרה? מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, שבאמת בחושינו הגשמיים איננו יכולים לראות בשבת חזון את המחזה של בית מקדש השלישי. אבל הנשמה שחושי הרוחניים היא כן קולטת את המחזה, אף על פי שאתה לא מודע לזה. ולכן הצדיקים שגופם מזוכח ומעודן רואים את הגילוי הזה, רואים את זה בגשמיות, כפי שזכיתי לראות את הבבא סאלי זכותו יגן עלינו, ורב מיללוב זכותו יגן עלינו, ועוד צדיקים שבשבת חזון זה היה אצלהם שבת מיוחדת. אבל אנחנו, שאנחנו לא רואים את זה בחוש בגופנו, אבל נשמתנו מרגישה את זה. באותו הסבר מסבירים על מה שכתוב בגמרא, שבכל יום ויום בת קול יוצאת מן השמיים, נשאלת השאלה, מה התועלת יש מהבת קול הזה לאנשים כמונו שאנחנו לא שומעים אותה? עונה על זה הבעל התניא, זכותו יגן עלינו, שבאמת אנחנו בגופנו הגשמי לא שומעים אותה, אבל הנשמה שלנו שומעת אותה. כך הוא אומר, וזוהי הסיבה שמדי פעם מתעוררת לפתע בליבנו הרהורי תשובה בלי שום סיבה גלויה. אותו בת קול שהנשמה שלנו קולטת אותה, היא מעוררת בנו באופן מלתי מודע לתשובה ולאמונה ולמעשים טובים. מאזינים יקרים, למדנו שהמילה חזון לפי דברי רב לוי יצחק מברדיצ'ב רומזת אין על החורבן ואין על הגאולה. מצד אחד מראים לך את בית המקדש השלישי שזה הגאולה, ומצד שני אתה לא מקבל אותו, זה המשך החורבן, המשך הגלות. החיבור הזה בין הגלות לגאולה תמון בעצם מהות של הגלות. בגלות יש את הגאולה. גואל וגאולה זה אותה מילים, רק בגאולה יש את האלף, את הקדוש ברוך הוא בפנים. כי צריך לדעת שסיפור של הגלות מתחיל מרגע שבו קראת הקדוש ברוך הוא ברית נצחית עם אברהם אבינו. זה היה בברית בין הפטרים. במעמד זה מבשר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ובראשית תדבב במילים האלה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא לוהם, ועבדום ויינו אותם. מסבירים חזר ובראשית רבה שבברית בין הפטרים נרמזו כל הגלויות שיעברו על עם ישראל בכל הדורות עד הגאולה השלמה. נשאלת השאלה, איך ייתכן שדווקא בשעה שהקדוש ברוך הוא קורא ברית אהבה והתקשרות נצחית עם אברהם אבינו, באותו זמן הוא מבשר לו בשורות קשות כאלה על הגלויות? שאלה דומה מתעוררת לאור דברי המדרש. המדרש מספר, כשנכנסו האויבים לקודש הקודשים להחריב את בית המקדש, ראו את הקרובים של ארון הקודש כשפניהם איש אל אחיו. ובמסכת יומה אנחנו לומדים שמה שאם הקרובים הם פניהם איש אל אחיו, זה מראה שישראל עושים רצונו של מקום. כי בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הייתה עמידת הקרובים הפוכה. נשאלת השאלה, הרי עכשיו ישת חורבן, אסונים נכנסים לקודש הקודשים, והחורבן בא בגלל שאנחנו לא עושים את רצונו של מקום. אם כן, איך זה שראו שהקרובים פניהם איש אל אחיו? מכאן אנחנו לומדים, רבותיי יקיריי, שבתוך הגלות והחורבן מסתתרת אהבה גדולה ומופלאה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יהודי הגאולה הנפלאים שהבטיחו לנו הנביאים אינם יכולים לבוא אלא על ידי הגלות, וכל המטרה של הגלות היא הגאולה. לכן דווקא בשעת קריטת הברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שקריטת ברית זה ביטוי לאהבה, לקשר, מודיע לו הקדוש ברוך הוא על עניין הגלות, שדווקא מתוכה יצמח האור המופלא של הגאולה. באותו זמן שנכנסים לקודש הקודשים, מראה לנו הקדוש ברוך הוא שבשיא החורבן מוסתרת האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תראו בשולחן ערוך, האתר היחידי להרוס בית כנסת, הוא על מנת לבנות אותו יותר חזק, יותר גדול, יותר יפה. זאת אומרת, שחורבן בית המקדש נכלל בסוג הזה שזה נקרא סותר על מנת לבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות ולתת לנו בנה, לתת לנו את בית המקדש השלישי, שעליו נאמר בזוהר הקדוש, בניינה דקוצ'ו בריחו, הבניין של הקדוש ברוך הוא, שכפי שהוא נצחי, כך בית המקדש השלישי יהיה נצחי. ולכן, עכשיו שמגיע שבת חזון, דווקא בימי בין המצרים, בזמן הגלות צריך לדעת שתמון בה הגאולה. וכך נאמר במדרש, שברגע החורבן נולד מושיען של ישראל, משיח צדקנו. שהיא הכוונה העמוקה והפנימית של כל הגלות. וכך מספרת לנו הגמרא במסכת מכות. פעם אחת היו רב גמליאל, רב אלעזר בן עזריה ורב ישוע ורב עקיבא עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם על החורבן. התקדמו והגיעו להר הבית, ושם הם ראו שואר יוצא מבית קודש הקודשים. התחילו הם בוכים, ורב עקיבא מצחק. אמרו לו, רבי עקיבא, מפני מה אתה מצחק? על מה אתה צוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, קודש הקודשים עליו כתוב, והזר הקרב יומת, שמישהו נכנס מחוץ לכהן הגדול יומת, במקום הזה עכשיו שואלים הולכים בו, אז לא נפגה? אמר להם רבי עקיבא, מתוך אותו סיבה אני צוחק. למה? כי כתוב, והעיד לי עדים נאמנים את אוריה וצחריה. וכי מה עניין אוריה לצחריה? אוריה היה בבית המקדש הראשון, וצחריה היה בבית המקדש השני. אלא, אומר רבי עקיבא, תלה כתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. באוריה כתוב על החורבן, לכן כך כתוב שמה, בגללכם ציון שדה תחרש, כמו ששוחרשים שדה כך תחרש ירושלים בציון. ובזכריה כתוב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אומר רבי עקיבא, עד שלא התקיימה נבואתו של אוריה על החורבן, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיים נבואתו של אוריה, אני בטוח שתתקיים נבואתו של זכריה. ענו לו חבריו לרבי עקיבא, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. מאזינים יקרים, רבי עקיבא רואה את החורבן. הוא קרא קריאה בבגדיו יחד עם חבריו. אך האמונה בדברי הנביאים נתן לו כוח לשמוח. ואמונה שכפי שהקדוש ברוך הוא קיים את הנבואה על החורבן, כך בוודאי יקיים את הנבואה על הגאולה. לכן דווקא בשבת זו, שבת חזון, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו מרחוק את בית מקדש השלישי, צריכים להתחזק באמונה שהגאולה תבוא. ויהי רצון שנזכה עוד השנה, שתשעה באב תהפך ליום שמחה וגאולה, ונוכל לקבל את משיח צדקנו מתוך בריאות, מתוך שמחה, ובקרוב ממש נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.